היינו ב... בגמרא בבבא, שככה הפתיע אותנו. למה הפתיע אותנו? בגלל ההוכחה של הגמרא. איך יודעים שאיוב ותרן בממונו, אבל כרתו ישתם וישר וירא אלוקים וסער מרע. אז אם הוא ישתם וישר וירא אלוקים, אז בטח שהוא שר מרע. מה, צריך לספר עליו שהוא שר מרע להשתם וישר וירא אלוקים? פוצי מוצי. אז מה מתחדש? תראו איך המהר"ל לומד את הגמרא הזאת, הפסוק הזה. למה אמר שר מרע בפני עצמו? הוא לקח פירוש שהיה מרחיק את עצמו מנרע. כי כל מי שאינו מבטא הוא מפני שאינו טוב. זה הגדרות שדוקרות אותנו בסכין. הגדרות חדות כאלה. שלא שואלות אותך... אם נעים לך לשמוע את זה או לא. הוא לא עסוק בזה, ניתוח מערכות אמיתי. מי שלא ותרן בממונו, הוא לא שר, הוא לא טוב. הוא מפני שאינו טוב. אתם יודעים, אנחנו יכולים לעטוף את ההתנהגות שלנו בהמון הסברים נכונים, דרך אגב. כי נדיבות, ותרנות, היא על גבול הבזבזנות וחוסר אחריות. ודיברנו על זה שצדיקים המונם חביב להם מגופם, וחיזר יעקב אחרי, חזר יעקב אחרי פחים קטנים, מנחל יבוק שם. יש איזה חוסר אחריות, בזבזנות נקרא לזה כאן. כפיות טובה, יש כפיות טובה ובזבזנות. יש בו רואה לך משהו, מה אתה זורק. קניינות, יש הרבה תיאורים שליליים לחוסר... נדיבות. אבל זה מה שהמהר"ל אומר, בסדר. לא נעים לך לשמוע, תחליף ספר. אבל אם אתה רוצה להתבונן באומץ פנימה, אני לא טוב, מה זה לא טוב? זה לא בשפה הרגילה שלנו, בשפה הרגילה שאני יכול לומר אותו, אבל משהו בי לא טוב. כי המידה האלוקית, הוא לא בזבזן, זה חייבים לזכור שיש איזה הוא לא בזבזן. כי בזבוז זה תכונה שלילית, זה לא סתירה ביניהם. צריך כתוב שלישי שיבוא ויכריע ביניהם. נדיבות זה, כשמה כן היא. נדיבות זה לא בזבוז, נדיבות זה לתת למישהו אחר. נכון, דיברנו על המבזבז על הבזבז יותר מחומש בפעם שלנו, נכון? אתה לא זורק לפח, אתה נותן, נדיב זה אדם שהגבולות בינו לבין אחרים הם גבולות הרבה פחות חדים. הרבה פחות חדים, ולכן כשהוא נותן למישהו אחר, הוא מרגיש טוב עם זה. כשאתה עסוק בעצמך, אתה לא טוב. זה אין פה מקום ללבונות עכשיו. זה מותר להיעלב, אבל אתה רוצה לבנות דבקות באלוקים, אז כדאי לנו להקשיב טוב למה שמהר"ל אומר, ואחרי זה להגיד אם זה נעים לנו או לא נעים לנו. כמו להקשיב לרופא או למוסכניק. לא מתאים לי שהלך הראש מנוע. חלילה, חלילה. אבל הלך, מה אני אעשה? ירמת עצמי, אז תם וישר ויראה אלוקים. תם וישר ויראה אלוקים, ולא טוב. הוא לא שר מרע. שר מרע זה תכונה כזאת, תראו, נדיבות. אתה לא יכול לעשות את עצמך נדיב, זה לא יעזור. כל הכבוד שאתה עושה את עצמך נדיב. פה לא מדובר על התנהגות, פה מדובר על תכונת נפש. ואם אני נלחם בתכונה שלי, זה יפה. זה כל הכבוד, זה פונקציה רגילה. אבל הגדרה האישיותית שלי היא שאני עדיין מסובך מאוד. בסדר, מי אמר שבונים דבר כזה מהר? לא צריך להתעטף בשמחה על זה שאני כבר נדיב, שאני נדיב. או עוד לא. זה פרויקטים. אינדיקציות כאלה, נפתח חלון. אדם רוצה לגדול, להיות דיאליסט. אז נפתח פה צוהר שמביט לי למעמקים. ואומר, אתם יוצאים בדרך, אתם יודעים מה נדיבים? זה הרבה אנשים כאלה שהם... זה מעניין, תורמים גדולים, שאני מכיר אותם, זה מעניין שהם יכולים להיות אנשים שמתווכחים איתך על שקל. מתווכחים על שקל. פעם הייתי במחלקה סגורה, באתי לבקר מישהו, יש שם בחור ערבי, זה אחמד אחד. ונפל שקל, בחור ערבי כזה עמוק, נפל שקל. אז הוא אמר, מי שלא מרים שקל, לא שווה שקל. משפט חכם כזה. אז אני רואה אנשים מאוד מאוד גדולים, עשירים מאוד, גדולים בממונה, שהם ככה, הם, אין מצב שהם לא יתקופו להרים שקל. אחר אחרי זה הוא יכול לתת לך מיליון שקל. ככה, אבל זה לא בזבוז, זה נדיבות. כמו שהם יכולים לקנות קניון, הם יכולים לקנות יחטה, אז זה לא בזבוז, זה אולי כן בזבוז. אבל תורמים לתורה, לחסד, לזה. נדיבות, הוא לא עושה טובה. הוא לא עושה מזה אירוע. זה חלק מההשקעות שלו. זה ממש לא בזבוז. ורק הקדוש ברוך הוא ואתה אולי יודעים, הקדוש ברוך הוא בטוח, אני, אולי אני גם שותף לידיעה, מאיפה זה בא? משהו מאוד דק, עדין, במעמקי הנפש. איוב ותרם בממונו. אנחנו יכולים לספר המון סיפורים על איוב, איזשהו אותם ממונו, זה... שוב, זה אולי כלום. כי אמרנו, זה העודף, זה הכמה גרושים של העודף. אז לא אחד שזורק, הוא לא זורק. הוא מחזה אחרי פחים קטנים. אם זה ילך להשפעה לו, אבל אם זה ילך לשכן שלו בכיף. כי השכן שלו הוא חלק ממנו. זה נקרא טוב, טוב השם לכל, זאת ההגדרה. ללכת דרכי השם זה לא להיות נחמד לבני המשפחה שלי, או למעגל החברתי שלי, או למגזר שלי. עין הטובה היא עין טובה שבאופן טבעי ופשוט מקיפה את כל בריאותיו. כולל המבט הטבעי הפשוט של מי ששייך לטוב האלוקי, הוא מבט של טוב. אין עדי כולה חברה, כך הרם מצטט. כמה פעמים, כנראה מהזוהר או משהו כזה. אין עדי כולה חברה שאין לו שחור בעיניים. לא, שיראה רק את הלבן. רק את הטוב. לבושק את אלג חיבר. חסד זה לבן, הרבה פעמים יש ביטויים כאלה, נכון? לבושק את אלג חיבר זה פסוק בדניאל, אלא משיח, הוא לבוש שלג לבן, כמו. מיוחדתכם כשני, כשלג ילבינו. זאת אומרת שאתה רואה את הבעיות, רואה את המורכבויות, וזה לא מפריע לך לראות את אלוקים. כמו אברהם אבינו, נו, מה אנחנו צריכים לדבר הרבה? אנחנו פה, בישיבה שלו. שהוא יודע בדיוק שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, וגם לבני אדם. וזה שהוא נלחם עליהם זה בגלל שהוא טוב, בגלל שהוא ישר, בגלל שהוא רואה גם בהם את אלוקים, ולכן ברור לו שהאלוקות שבהם תנצח. ברור לו שהוא לא נותן את הלגיטימציה. להיות עסוק בלתת לגיטימציה, יש מקצוע כזה, מה אתה נותן לגיטימציה או לא נותן לגיטימציה. אז הוא לא עסוק בזה, הוא עסוק להאמין בטוב. זה אלוקים גוזר שלא, אבל זה מאכזב את אברהם זה. רוצה את אברהם, אתה רואה שאברהם נלחם בעזות, לא רוצה להגיד חוצפה, אני לא אגיד את זה בסדר, אבל אני לא אומרת שחוצפה מעניין אפילו כלפי שמיה. זה כאילו נלחם על החיים שלו, כאילו נלחם על הבן שלו אברהם, כשאנחנו היינו, לא יגיד. אז מילים קשות של המהר"ל, אבל זה מדייק. כי כל מי שאני מבטר הוא מפני שאינו טוב. הוא לא אומר שהוא רע. הוא לא טוב, הוא לפיכך הוויתור הוא הרחקה מן הרע כאשר אינו מדקדק ומבטר ממון. וכך נראה מדברי רשב"ן, שפירש איוב ויתרה מי שלא. ונותן לו כל הפרוטה, שהיה רע ממון בעיניו לדקדק בדבר קל. זה משהו אחר כבר, נכון? רשב"ן. היה ויכוח בינו לבין החנוני על חצי פרוטה, היה לקח את הכל. רם המון בעיניו. זה מנגינה אחרת. למה מי שממון רע בעיניו הוא... הוא שר מרע. אם הייתי רואה את הרשב"ם לבד הייתי מבין אחרת. אם אני רואה את הרשב"ם בהקשר של כל מה שהמהר"ל אומר, אז רם המון בעיניו לדקדק עם מישהו אחר. סתם ככה לזרוק לפח זה שלילי. ולכך אמר רבי אבא. דבר זה, אחר שאמר גדול מה שכתוב באיוב יותר ממה שכתוב באברהם. זה הגמרא הקודמת. ואילו באברהם כתיב כי יראה אלוקים עתה, ואילו באיוב כתיב תם וישר ויראה אלוקים ושר מרע. ועל זה אמר רבי אבא, איוב ותרם ממונו היה, הוא מדקדק לשור ושר מרע, כלומר שהיה מוכיק עצמו מרע, כאשר הוא מוותר לא מוכיק על דבר מרע, כמו שהתבר בסביב. אז לא כתוב שאיוב גדול מאברהם, כתוב מה שכתוב באיוב יותר גדול ממה שכתוב באברהם. יראה אלוקים זה יפה מאוד, באמת זה יפה. יראה אלוקים זה יותר, אני חושב, היראה. ושר מרע, ותרנות הזאת זה סוג של אהבה. זה סוג של אהבה לבריות, קודם כל. אם אתה מבטר, אתה מבטר לבריות. אני חושב שנדיבות זה... מאוד מאוד תוחם למה שהיום קוראים בעברית זרימה. אבל לא זרימה עם היצרים והאגו שלו, זה לא נקרא זרימה. זרימה עם העולם, זרימה עם הבריאות, זרימה עם החיים. אתה רואה את עצמך, את עצמך כחלק אינטגרלי מההוויה כולה. ענווה. בענווה אתה ממוסס את, את קווי ההפרדה. ענווה אתה פחות ויותר חי, פחות ופחות חי רק את האינטרסים שלך. אתה מזהה את עצמך, מזהה את עצמך, לא מדבר ככה. אתה באמת חלק מהמרחב, חלק מהנצח, חלק מהעם, חלק מהבריאה. ואם אתה רואה את עצמך ככה, אז להיות עסוק רק בענפון הקטון שאתה מהווה, ולא בעץ, ולא בשורשים. תפקיד שלך להצמיח פה את הפרי על הזלזל הזה, אבל אתה הרבה מעבר לזלזל הזה. ולכן ירא אלוקים ושר מרע, שר מרע זה... ככה רבי אבא מבין, לא תראה ממנו אבא. מה אני אקייס אותך עכשיו למריבות? אלה שעושים גבול, ילדים לפעמים עושים גבול. בשולחן, בחדר. כשמתבגרים זה לא נעים, אבל... ככה, שוב, זה רחוק מלהיות תכונות של להיות. זה רחוק, אני מבטר, מבטר זה לא מבזבז, מבטר זה משאיר לך, מותיר לך. אז אמרנו שאחד האינדיקציות הכי פשוטות זה רבי מיכל ופני נדיב. בכל הרי, על איש מתן. וזה קורה לבד, אפילו שהוא אני מרוד, אפילו שאין אינטרסים. אתה יכול להגיד בי אינטרסים, שלום המלך. מסתכל לעומק, מי שממוסס את קווי הגבול בינו לבינך, אתה יכול לא לדעת את זה, הוא לא סיפר לך, אתה לא מכיר אותו, טוב לך איתו. איך שהוא טוב לך, לחלו פניו. איכשהו אתה חש מוגן אצלו. אם הוא לא ויתר לך בכלל, ואם הוא ויתר על חצי פרוטה, זה מה שמדובר ליאור, נכון? יש תיאורים הרבה יותר מרשימים על ליאור. אבל טוב לך איתו, אתה מרגיש שיש פה משכן בטוח, שמישהו מפנה לך מקום בליבו, שהטוב האלוקי זה מילים, הכל מילים, ובחוויה העיל בלי מילים. משהו מושך, רבים יחלו פני נדיב. או מישהו כזה שקשה לראות אותו לבד. באופן טבעי, הוא לא מסמר הערב, זה לא מעניין את השטויות האלה. אבל נעים איתו, נעים, זה יותר מנעים. אתם זוכרים, אמרנו שביטוי לחלות פניו זה ביטוי עמוק מאוד. לחלות זה, זה התגעגע. יש פה משהו שאנשים מתרגשים ממנו, יש משהו שאנשים... חווים איזה שינוי מאוד פנימי, כי האישיות שלו היא אישיות נדיבה. מה בפועל הוא עושה? יכול להיות שהוא מיליארדר, יכול להיות שהוא תפרן, זה לא משליך בכהוא זה על, על הסוגיה. אז אברהם אבינו ודאי היה גם נדיב גדול. אבל שום, זה פשוט שהוא נדיב לפעמים זה עטוף בעוד הרבה הרבה מידות שהן הרבה יותר משמעותיות והרבה יותר דומיננטיות. אתם זוכרים, מתאים לדיבות זה לא כל התורה, זה יותר, אמרנו, זה יותר צוהר, זה יותר חרה חצצה. לא במקרה הוא ממקם את זה פה, זה... אין לך מה לעבוד על המידה הזאת. בכלל המערה לא נותן לך יותר מדי כלים לעבוד. הכלי המרכזי זה התובנה, התודעה, הנפש. כשאתה מבין מה זה ביטחון, הוא מבין מה זה כעס, הוא מבין מה זה נדיבות, אז אתה מפתח געגוע. ואם זה קיים בך, אז אתה מפנה לזה מקום. מה שאנחנו הרבה פעמים לא עושים, מה שאנחנו הרבה פעמים, יש בנו דברים ואנחנו מזלזלים בהם. מידות הרבה פעמים הן נוצרות באופן טבעי, אם רק נפסיק להפריע להם. רק נעשה, לא קונים את זה בחנות. יש איזה דיון אחר שמעתי, הרב רפי פרץ דיבר על זה שמי שיש להם נטיות הפוכות צריך לשלוח אותו לטיפולי, לטיפולים, נכון? המרה. המרה. שזה זעזוע כזה. אני חושב שהדבר הכי בסיסי אצל כל יהודי. המרה זה מילה לא יפה. גם בגלל שמצלצלת ככה מומר. גם בגלל שהמשמעות שלה היא להמיר. היה הוא תמותו יהיה קודש. להמיר זה להחליף. טיפולי המרה זה מצלצל כמו טיפולי החלפה. אנחנו לא רוצים להחליף אף אחד. אבל שינוי, זה כל עבודת השם שלנו, זה כל עבודת המידות, בוודאי. התשתית הכי בסיסית, ששינוי הוא אפשרי. מה בית המדרש מספר לך? ששינוי הוא לא אפשרי, שינוי הוא מחויב המציאות. טיפולי שינוי, זה מהר"ן, נתיבות עולם, טיפולי שינוי. לא להמיר אותי, אלא לגלות מי אני באמת. זה כל מי שרוצה לעשות כושר, אז הוא עושה טיפולי שינוי, נכון? הוא גוף מדולדל כזה, והוא רוצה להחליף הגוף שלו, ולא להחליף גוף אחר, זה לא לקנות איברים מפלטינה. זה למצות הפוטנציאל, מה זה טיפולי שינוי? יש לי פוטנציאל ואני רוצה למצות אותו. אז אין לי הרגל ללמידה, אז אני אעבור טיפול, אני צריכה לעשות לעצמי את הטיפול הכי טוב. ולרכוש הרגל ללמידה. יש לי מידות עוד. אני יכול לכפות את עצמי, אנחנו לא רוצים לכפות את עצמי. אנחנו רוצים שינוי פנימי. אז זה רק איזה רכיב קטן בתוך איזה מרחב אדיר של תחומי נפש. שאנחנו מאמינים בהם בשינוי, מאמינים ביכולת צמיחה. להפך, זה הכי לא המרה שבעולם. זה פוטנציאל פנימי שגנוז בי, ורק מחוסר הבנה, זה הכל חוסר הבנה. אני אחזור על מה שאנחנו תמיד אומרים על זה. ההתנהגות שלנו נגזרת מהחלטות, החלטות לא של השכל, ברוב המקרים, החלטות של הנפש. אנחנו נדיבים, למשל, אנחנו רגועים ביחס לנתיב הכעס, או ביחס לנתיב הביטחון, שניהם חוסר רוגע, נכון? אנחנו נולדנו רגועים, נולדנו נדיבים. כי טוב השם לכל, ואנחנו נצלמקים ברעש שנטע אדם. התכונה היסודית שלנו היא כל המידות הטובות. אנחנו מאמינים, אנחנו נדיבים. משהו בדרכי החיים שלנו גרם לנו לאבד את זה. ככה אומרים על מי ש... מאבד שליטה. לאבד את זה ככה, שביטוי שמתי. משהו בהתרחשות, בביוגרפיה שלנו, גרם לנו לנטוש את הנדיבות שלנו. משהו בדרך כלל חרדות, דאגות, סיכונים, התקפות, בגידות. עברנו כולנו. אתם חבורה צעירה מאוד, אבל לכל אחד יש את הצלקות המדממות שלו. מספיק אכזבות הוחזרנו בחיים, שבדרך כלל זה לא בשכל. ההחלטות האלה בשכל לא עובדות בכלל, אתה יודע. מישהו חבר טוב של כולם, הוא תמיד נותן ותמיד עושה מטעות, ופעם בגלל שהוא נותן, באו אליו בטענות, הוא אומר, יותר אני לא אתן, זה לא מחזיק, הוא ימשיך לתת. וכשאתה מודע להחלטות האלה, שבוע, שבועיים הוא לא ייתן, ואז לאט לאט הוא יחזור למישהו באמת, למרות האכזבה. אבל יש החלטות שקיבלנו בלי לדעת שקיבלנו. זאת אומרת, תגובות בנפש, תגובות בעיקר חרדתיות. משהו גרם לנו להבין שאם אנחנו נהיה נדבנים, אז לא נחיה, משרדות. אם אתה לא תדאג לעצמך, אף אחד לא ידאג. זה לא משפט צריך להיות מנוסח במילים. עובדות החיים, יכול להיות שכבר בגיל 3 או 2 פגשת את זה. במאבקים של ילדים על משחקים, או מי יקבל את השניצל ראשון, ומי אחרון. כל מיני החלטות כאלה שלקחו לנו את הנדיבות. ולכן כשהמהר"ל מראה לך מה זה נדיבות באמת, אז אתה עומד נבוך, ושוב, יש איזה חוסר תקשורת הרבה פעמים בין התודעה לבין המבנה הנפשי של הפנימי של הנפש. רק כשהמהר"ל מסביר לך מה זה נדיבות באמת, אז אתה מתמלא געגוע, מתמלא צער, וזה יכול לחולל תהליך של שינוי. אמיתי, לא כוחני, גם כוחני זה חשוב מאוד. אבל אמיתי, כי אתה נדיב. רוח נדיבת, נדיבים, אנחנו נדיבים, באמת אנחנו נדיבים. המבט הטבעי של ילד זה רצון לתת. באמת רצון לתת. אנחנו נולדנו, אנחנו מחלקת היונקים. שמעתם את זה? בזיאולוגיה. אנחנו מחלקת היונקים. מחלקת היונקים זה מחלקה שפיתחה את היצורים הכי הכי מפותחים. מול ציפורים ומול דגים ומול זוחלים. מול הרבה סוגים. מחלקת היונקים היא זאת שהיצורים הכי מתוחכמים, שלא לדבר על האדם. וזה ברור, כי היונק הוא יצור שחי, מגיע לעולם מתוך נדיבות. זה יכול להיות דובי או אכברונצ'יק, זה לא משנה. זה ההופעה שלו בעולם, מישהו נדיב כלפיו, מישהו נותן לו. ככה אלוקים ברע, זה אינסטינקט, בסדר. אבל מישהו נותן לך. הגורים, נכון, צבא יכולה להטיל ביצים ולהיעלם. והצבים, שם אותם מקום מוגן, והצבים בוקעים, והולכים לבד על הים. גבר גבר כל צב, נכון? הקטנצ'י כזה בקע, ראיתם פעם, יש צועדים קטנים האלה, אוקיינוס, שמים פס על כולם. לא צריכים אף אחד. זה יפה אם אתה רוצה להיות צווים, זה מה שמרשים אותך. זה מאוד משעשע. אם אתה רוצה להגיע לתצורות גבוהות של חיים, אז יניקה, יניקה זה מי שנותן לך את הלב שלו, את הלב. ככה הגמרא אומרת, נכון? שנתן דדים במקום לב. אצל הבהמה דדים זה במקום תינופת, במקום של הפרשות. ואצל בני אדם זה דדים במקום לב. והתחושה האינסטינקטיבית של ילד שנולד לעולם זה שאמא נותן לי את הלב. זה יותר חשוב מכל הגמרא שתלמדתי איתם. או זה יותר טוב להגיד, מעניק משמעות לכל הגמרא שתלמדתי איתם. זה שקיבלת את הלב, קיבלת את הלב. אפשר מטרנה, אומרים שזה עוזר. אבל עוד יותר כדאי, גם אמא עם לב יכולה לתת מטרנה, זה בסדר. אבל גם מטרנה, מי שצריך להחזיק את הבקבוק, מי שצריך להתעורר בלילה, בסדר, יש לי. זה גם עולה הרבה, אמרו לי, אז בכלל. אבל באמת, זה שאמא לא אוכלת מוצרי חלב, לא משנה מה הכל, אמא לא אוכלת שאני מניקה, כי זה. אתה אומר שהתינוק לא יודע. הוא יודע מצוין, מה זה לא יודע. אז יש איזה, ההגעה שלנו לעולם היא בנדיבות. מישהו עסוק בי, מישהו לא עסוק בו. מישהו מניח את עצמו בצד ועסוק בי, זה קבלת הפנים, בעזרת שם, קבלה נורמלית שנזכה. לא כל אחד זכה ב... בדבר הזה. וכשמהר"ן מסביר מה זה, אז יש כל מיני קליפות. אנחנו חוזרים על השריון של הצו הקטן. אתה כבר לא צריך את השריון. הצו הזה, מה יכול לעשות? הוא בלי אמא, הוא חייב לפתח. כזה. זה רך לידו, נכון? הוא חזק. טורפים אותו, הוא צריך להכניס את הראש. ולא לחשוף רגשות. אז אי אפשר לטרוף אותו, אי אפשר לטרוף אותו, אי אפשר גם ללטף אותו. אי אפשר כלום. אבל כשהמהר"ל מציג לך עולם, מי אתה באמת, וכשאתה מבין מה הנדיבות הזאת, אז אתה מפסיק לחשוש ממנה, כי אי נדיבות זה שריון שפיתחתי. זה שאני לא עסוק בך, זה שאני נאבק, זה שאני שומר את הכל אצלי, זה שאני יכול לוותר לך, שהמצוקה שלך לא כואבת לי, או השמחה שלך לא מסמך אותי, זה המלאכותי, זה הזיוף. זה המודל הלא אמיתי. בזה אני מרחיק אותך ממני. אני בעצם יוצר את החומות. אמרתי שמישהו נדיב הוא מתשטש את החומות. אז בואו נגיד הפוך. חוסר הנדיבות הגביע את החומות. צריכים להיות חומות. כמו הבא הבטרה, נכון? מחיצת 10 תפחים. יש חובה לעשות באמת. גם איפה שיש, שאין איזה קריאה. גם איפה שיש איזה קריאה, למה שמייזק? זוכרים את הסוגיה? לא משנה. אז בין כל חלקה לחלקה של מישהו אחר, צריך מחיצת 10 תפחים. למחיצת 10 תפחים זה מחיצה שבקפיצה, גם אני יכול לעבור, תלוי אם זה החזון אישו, גם. כולנו יכולים לעבור את המחיצה, זה גם מחיצה סמלית, אבל נתפס עליו כגנב, זה גבולות. זה שלי, זה שלך, זה חשוב שיהיו גבולות. אבל להפוך את הגבולות האלה לחומות, עם קונצרטינות, ושביל תשטוש, וזה כבר החרדות שלנו פיתחו. וכשאני, לפחות אני חושב, תהליך הטבעי שקורה פה, כשאני טבע בדיבות, אז אתה... אז זה ממוסס את זה, בשביל מה? בשביל מה לראות כזאת חומה? כשכל כך יפה, כל כך נעים, למה... זה מחזיר אותי לעולם הבריא והנחמד והפשוט שבתוכי. תמיד מחנות פני נדיב, אפילו אם אתה רוצה להיות אגואיסט, תהיה נדיב. במובן הכי פשוט אני חושב. אז גדול מה שכתוב, לא חלילה, איוב לא גדול מאברהם, מה שכתוב הוא מה שמצוין, ואולי באברהם לא צריך לציין בכלל את זה. אברהם הוא כולו חסד, כולו שופך, כולו נדיב, מה צריך להגיד שהוא בתם אמרנו? מה? בת נדיב, נדיבה מנסה איפה? איפה הוא בנה פעמים? בנהלים פעמים, בת נדיב איתו של אברהם. כן, כל תכונתו היא כזאת. אבל פה שר מרע, נמשיך. עמידה הזאת. כאשר יש בו הרחבת יד, היא מידה של כבוד מאוד. ולפיכך יקראו הקצינים נדיבים. וזה עצם הנדיבות, זה גם בחצי פרוטה. עכשיו כשזה בשפע, הרחבת יד, יש לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך, זה לב. מי שמבקש לך צדקה אסור לך לא לתת לו. שווה פרוטה אתה חייב לתת לו, אבל זה לב. זה שני לבים אפילו, חלק מהמודים. לא תאמץ לבבך ולא תקפוץ את ידך. לא משנה כמה נתת. סיימת את המעשר כספים שאתה הכל, מישהו בא לך לבקש, בואו נחזיק טובה לרמאים, הגמרא אומרת, כי אתה לא בטוח שהוא באמת צריך. אבל אם אתה יודע שהוא צריך, זה לה, בניגוד לקפיצת יד, יש להרחיב את הביטוי, כמו להרחיב את הלב. מידה של כבוד מאוד. מה זה כבוד מאוד? לפיכך יקרו הקצינים נדיבים. הקצינים זה המנהיגים, בלשון של תקופתו של המהר"ל, שקורא בשו"ת, וזהו, שהפרנסים, במקום איזה פוליטיקאים, הם לא בדיוק קצינים, אבל אני מדפדף פה לנתיב הלשון, שבו יש הרבה אגרות כאלה שנלחמות נגד זה שדיברו לשון הרע, והביטוי קצינים מופיע שם הרבה פעמים. אז קצינים, קצינים זה, 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 זה הביטוי הרגיל, נכון? זה השפה שאמרה מדבר. הקצינים יקראו נדיבים. זה כנראה חלק מהשיח שם באזור של המהר"ל, מרכז אירופה, לפני 450 שנה. זה היה סימן לי שאני היום לא קוראים להם לא קצינים. אולי כן קוראים להם קצינים. וזה עבר לצבא היום. מה זה קצין? אחד שנותן יותר, נכון? חותם קבע.
קצין זה ראש, לא?
מי שראש נותן יותר. ומה הראש עסוק? בלטפל בכל הגוף. אתה לא יכול לעשות מראש יותר מדי. חוץ מלנגוח. אתה לא יכול לצייר עם הראש שלהם, כן, חסכי אתה לא יכול. קצין זה מנהיג, בטח. משימה לך קצין יהיה לנו, בישעיהו. איך כתוב בבעלותך? בקצה המחנה. יש שני הסברים, נכון? בערב רב, פירוש אחד, פירוש שני בקצינים, במנהיגים. אז זה מידה של כבוד מאוד. מי שנדיב מכבדים אותו. ראינו את זה בפסוק, רבים יחלו פני נדיב. ואם הוא נדיב בשפע. אנשים מכבדים אותו, בקיצור. יש במידה של כבוד מאוד. כבוד פירושו של דבר ש... מזהים בו הרבה מאוד ערך. רואים בו משהו משמעותי. מגלים את זה, זה לא התנהגות. שהוא גם התנהגות לא מעניין את המהר"ל בשום מקום. מעניינת מאוד, אבל לא בספר הזה. בספר הזה תשתיות נפש. אם אתה קמצן ומפזר צדקה, כל הכבוד לך, אבל לא על זה מדבר. אם אתה פחדן ועושה בנג'י, כל הכבוד לך, אבל לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר על העיוות הנפשי שגרם לזה שתהיה פחדן. אם אתה מסוגל להתאמץ ולמרות זאת לקפוץ בנג'י, אתה גיבור, אבל אתה פחדן. אתה פחדן גיבור. אתה קמצן גיבור. אני יכול... אני עצלן שקם בחמש בבוקר, אבל אני עצלן. אני קם בבוקר, אני עצלן, זאת אומרת, אני לא שמח בזה. החרוץ שמענית המערה זה מי שכיף לו לקום בחמש בבוקר. מי שמתעורר בסלטה מהמיטה, הוא כבר בעשרה לחמש כבר לא מצליח להתארגן. זה תכונת נפש, אין פה מה לעבוד. גם במסילת שלם זה ככה, נכון? מסילת שלם זה מידת הזהירות, מידת הזזות, מידת הנקיות, מידת החסדים. אתה יכול להיות בזריזות, אתה יכול להיות לפני זהירות, ויש בך מומנטומים של חסידות. יכול להיות. יכול להיות שאתה אדם שנמצא בבסיס הכי ראשוני של קיום ההלכה. אתה רחוק מלדעת הלכות שבת כמו שצריך, ובתחום מסוים אתה לעילה ולעילה ולעילה. וזה בהחלט יכול להיות אמיתי. אבל איפה המיקום האישיותי? על זה הרמח"ל מדבר. לאן אני שייך? מי אני? מה הגדרת הזהות שלי? בזה תמקם. אתה בזהירות, בזריזות, בין כאילו, זה משהו אחר. ויש יעלומים כאלה לפעמים, שמפוזרים, נולדת עם זה, לדעת המשפחה כזאת, שבתחום הזה אתה זריז, בתחום הזה אתה. שזה יפה וטוב. פה אנחנו מדברים שוב, בסדר? דיברנו על שאנחנו לא יודעים מה צריך לעשות. למי אני? תיקון מידות, כמו שאני חוזר, טיפולי המרה. זה מי אני? אם יש לי מישהו נטיות הפוכות, והוא עובר טיפולים, יש לנו טיפולים מעולים. בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? תמיד. אבל נגיד בדרך כלל, טיפולים שאני מכיר, ואני מכיר מטפלים טובים מאוד, זה בדרך כלל לפתוח את החיים, זה לא לטפל למה הוא נמשך לגברים. זה בכלל לא הקטע. זה מה מורכב אצלי בנפש, איפה אני פגוע, מה המצוקות שלי, מה החסכים שלי, ואז זה נכון לגבי כל תסבוך, לא רק לגבי נטיות הפוכות. כל תסבוך עמוק, זה לא... היום גם ברפואה גופנית כבר בזמן הפסיקו לעבוד ככה, נכון? יש לך פה פצע, קבל קורטיזון, זה ירפא את הפצע. יש לך פה פצע, מה גרם בגוף? אנחנו מצפים לרפואה הוליסטית כזאת, נכון? רפואת עומק. מה גרם בגוף? ומה בחילוף החומרים בגוף? מישהו אמר, עכשיו יש לו בעיות מפרקים. כאבים מפרקים. מה זה? זה דלקת במעיים. מקווה שלא, אבל זה מה שהרופאים חושבים. יש לו דלקת במעיים, הם נמצאים בעיות מפרקים. אז אפשר לטפל בעיות מפרקים בכל מיני... וולטרן מול ג'ל, בכל מיני משחות, בכל מיני פיזיותרפיות, בכל מיני... זה לא יכאב, אבל זה כל מיני התחדש, כי הדלקת במעיים יוצרת נוגדנים כאלה שבמפרקים זה כואב. טוב, אני לא צריך לתת לכם הרבה... דוגמאות כאלה. עמדתי בתור פעם לכספומט, אז שני אנשים לפני דיברו, אז הוא אומר, מה אתה עושה פה? מתברר שהוא שנתיים לא יצא מהמיטה. ופתאום, בגלל כאבי גב מטורפים, ופתאום הוא עומד בתור לכספומט. אז הוא אומר לו, איך זה יכול להיות? מה? התברר שהיה לו שן, בינה של החצה על עצב. כל הרופא גב לא עזרו לכלום. הוא הגיע לזה מומחה על. הוא זיהה איזה שם בימה של החצה על עצב, עקר לו את השם, ונעלמו לו כאבי הגב. בסדר, מה, צריך לכם דוגמאות? כן, הם נשמעו לי הרבה דוגמאות, כן. אז אומר, אפילו הרפואה הגשמית היום פתוחה הרבה יותר להבין שהגוף הוא הוליסטי, הוא כללי, ממלכתי, שכל הרכיבים הם תלויים אחד בשני. אז בנפש ודאי זה ככה. אם יש איזו חריגה עמוקה, אז היא כמעט תמיד, אני אומר כמעט, כי אני לא יכול להגיד שאני חרגים, אבל כמעט תמיד זה חסכים, זה בעיות במכלול האישיותי שמתפרצים דרך הפצע הזה, דרך הכאב הזה. אז זה מערכת אחת, אחת שלמה. אז ודאי, זה הדבר הכי בסיסי באנושות. נכון, כשהכוזרי שואל את ה... רבי יהודה הלוי שואל את הכוזרי, מה היתרון של האדם על החי? יש דומם צומח חי? מדבר, מה היתרון של מדבר על החי? אז מה אומר לו? תיקונים עם העדה? לפני טכנולוגיה, לפני תרבות, לפני מתמטיקה, לפני לימוד תורה. היכולת שלך להשתנות. לא להשתנות למישהו אחר. נמר לא יכול להשתנות. נמר רץ מאוד מהר, נכון? אבל הוא לא יכול לשפר את השיאים שלו. לא יכול. הוא גם לא יכול לאבד את השיאים שלו. אלא כן אתה מגדל אותו בכלוב. נכון? קריש שוחה מאוד מהר, הוא לא יכול לשבור שיאים, הוא לא יכול להתאמץ, הוא לא יכול למתוח את גבול הארץ, הוא לא יכול! אלוקים ברא אותו, ככה זהו! אפילו ברבדים הכי גשמיים אני מתכוון. תיקון ענייני האדם. הצלם אלוקים שלך ברמה הכי בסיסית מופיעה ביכולת שלך להשתנות. לימוד תורה, הדבר הכי ראשוני בהגעה לבית מדרש, זה אמון בזה שתורה משנה אותי. אם אני פתוח לזה, זה לא פתוח, לא פשוט בכלל. היא לא מחליפה, היא לא ממירה אותי. אז את המילה הזאת נשליך באמת לפח ההשפעה. אבל היא משנה אותי במובן שהיא חושפת מי אני באמת, מה תמון, וזה אין סוף מה שתמון בי. בסוף, בעומק העומקים, נשמה שאת הדבית הוראי, צלם אלוקים. אבל אנחנו עוברים איזה תהליך, איפה אלוקים נמצא? בקרבי. בטח, הרבה יותר משהו בשמיים. ותהליך זה, תחזירנו בתשובה שלמה, לשוב, לשוב. לחזור אל עצמנו. אז המהר"ל עושה פה, כל הספר של המהר"ל הם ספרים שעוזרים לך לזהות את עצמך, אבל נתיבות עולם זה. זה מי אתה, כשאתה בריא, אחרי זה אתה לא בריא, בסדר, אתה עושה את החשבונות שלך, כמה זה אכפת לך, כמה זה כדאי לך. לא צריך כלים, כלים של מי שבאמת חפץ בשינוי. אם מספרים לך שלשתות יוגורט כל בוקר, אז זה עושה אותך סס ושמח כל הימים, נניח. אז אתה לבד תשיג את איפה קונים יוגורט, אתה תסתדר לבד, נו, איפה קונים יוגורט. אם לא קונים יוגורט, אז תשיג מתכונים מבולגריה שמסבירים איך מכינים יוגורט, תבטחים את אתם בבית. אם זה חשוב לך, המהר"ל כבר לא מטפלת שלך, או לא בייביסיטר שלך. להגיד לך, טוב, תעשה ככה, תעשה ככה. אני לא צריך לזלזל במטפל בבייביסיטר. אבל אם באמת משהו חשוב לך, אז תפעל, תפעל למענו. תגיד לעוד חבר'ה שאכפת להם וזה חשוב להם. אז ינוע פה תהליך, כשאתה משחרר, אתה יוצא מרחבי דעת, אתה מניע תהליכים באופן טבעי. יבואו יזמים, יבואו כאלה שיעשו יותר ויותר. ולפיכך קראו הקצינים נדיבים. ומידה הזאת אמרו עליה. נמשיך קצת. שלום. לא הייתה שאלה השיעור הזה. אתה פותח פה, כן. אמרתי, אולי אני מרדים אתכם. בדרך כלל, מה העניינים איתך היום? כן.
יוב, על המסר העולם שלי, אדם יש המון רבנים שהוא לא, שהוא מורכב מהמון דברים, אז איך
אתה אבל זה לא לגו. זה לא מכונית שמורכבת מהמון דברים שאין ביניהם את קשר ביניהם, חוץ מזה שמיים ניסים וחוץ לישר. זה הדוגמאות שאמרתי, הן לא טובות, הדוגמאות שאמרתי על הכאב גב בגלל השם, כי זה רק אומר שזה מקום אחר. כל הגוף הוא ישות אחת, נכון? נשמה בראה את הכל בבת אחת. זה המון עבדים, אתה לא צריך. יש פה כמה נתיבים? יש פה 36 נתיבים? נכון? נתיבות? כמה אצלך? תספור. זה מוספר. יש הרבה נתיבים, אבל כל הנתיבים הם חזרה לבריאות, חזרה לנורמליות. כשאתה בריא, אז היד שלך לא תפוסה, והרגל שלך לא עושה קולות של חלודה, ואתה לא משתעל. אבל זה לא נובע מי. אורח חיים בריא, אורח חיים בריא. צריך לבדוק את כל הרעלים, יכול להיות שאתה שותה מים רעלים, אתה נושם אוויר רעיל, אבל באופן עקרוני, הגוף שלך הוא גוף בריא. הגוף הוא גוף בריא. אם היינו מגדלים, כמה יש לך, רב שמואל? למד ג' למד ג' גל עיניי. זה ממוספר או שאתה ספרת?
ממוספר.
זה מתחיל מהכרח הזה? מה?
מקרח הלב, זה המשך.
המשך? טוב. אז למד ג' נוסיף עוד שלושה בשביל שיצא לי. איזה מרחב טבעי, רק את המרחב הטבעי הזה, מה הרסו, מה פגעו, מה קורה כשיש גלות, מה קורה כשיש גלולה, מה קורה כשבדרכי החיים, בתוך זה, זה ספר על זמני הספר הזה, נכון? הוא נכון לעוד 200 שנה, הוא נכון לפני 500 שנה. רגע, מה עם מאמר הדורבן? זה סוגיה, נכון? גלות, גאולה, סוגיה. אנחנו מדברים על ביטחון בגלות, ביטחון בארץ ישראל, זה משהו אחר לגמרי, נכון? הרב פתח את ה... איך הרב פתח את... תורתו בארץ ישראל. מאמר הפחד. נכון? בעקבי הצון. פחד, מה זה פחד של גלות? מה זה פחד? יש המון השלכות. אבל זה מפת נפש. כמו שמפת הגוף שלנו. היא נכונה מתי? לפני 1,000 שנה. ואני מקווה שעוד. שלא נהפך לאדם סייבר כזה, נכון? לפני 1,000 שנה והיום. זה בדיוק אותו שלד. נכון? מצאו בחפירות. לפעמים קצת גבוה, לפעמים קצת נמוך. זה אותו דבר. בסדר, מה, היום אתה אוכל צבעי מאכל, היום יש לך קרינה סלולרית, ואז היה להם את התזונה. בסדר, זה אחרי זה תעשה את ההשלכות לתרבות שלך, לעולם שלך. בסדר, היום דיברנו על, נתנו את הדוגמה של נטיות הפוכות. אז אתה כנראה תופעה שבדורות קודמים הופיע באופן מאוד 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 מזערי. והיום יש כל מיני סיבות תרבותיות. אולי המטרנה יש כאלה שאומרים שזה השם בזה. באמת. אולי זה גורם את המגפה הזאת של ה... לא המטרנה, זה שלא נולדנו לעולם של הנקה תמיד. אבל יש סיבות לזה שעכשיו זה בעיה יותר דומיננטי. בסדר, לגיטימציה תרבות, הרבה סיבות, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל זה אתה, מה פה זה אתה? זה אני, זה האדם הבריא. בסדר, עכשיו יש פה דלקת, או תפוס השריר, פה. יכול להיות, יש את מישהו נדרס, מישהו קטוע רגל, אז הוא גם יצטרך לקרוא לזה עם זה. אם הצלחתי להתייחס.
כי זה אומר שאדם עובד במשהו יכול, אז זה משפיע על הכל. מבחינת הפיקי, יש פה דברים שהוא לא יודע שהוא טועה, או
שהוא... קודם כל, אתה שואל שאלה אחרת. הוא לא יודע שהוא טועה, נכון? אלוקים נותן לך לדעת כל מה שאתה יכול לדעת. אתה מנסה לחפש, אתה בא בענווה, אתה קשוב. יש דברים שלא יודע, יש אלוקים דברים שאלוקים לא אפשר לך לדעת. יש דברים שאני יודע היום בגילי. בגיל שלך לא ידעתי... זה לא נכון שלא הייתי יכול לדעת, טכנית. אבל זה נכון שמקרית מבנה הנפש שלי, זה לא היה נכון לי להיפתח על זה. זה לא היה בא מוקדם מדי. כמו בשידוחים הרבה פעמים, אדם פוגש את אשתו והוא אומר, אם הייתי נפגש איתך לפני חצי שנה, אין מצב שאני מתחתנים. אין מצב, אפילו לפני 4 חודשים. היה בו איזה תהליך, קבלת החלטה, שקיבלתי בחמש שחונים, ורק עכשיו אני בשל, לסמוך בהכשרת אשתי. זה לא תמיד חייב, זה יכול להיות ככה. זאת אומרת, יש פה ברוך השם גם אלוקים עסק, מלווה אותנו. ויש מותר, מותר חצולה לפעמים. אתה מתעסק בתור ילד, לא כדאי לך לבנות כישורים של מבוגר, בתור ילד אתה בונה כישורים של ילד. יש לגבי אחד מהתפקידים, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, יש תפקידים שאתה צריך לעשות בכל גיל רגיל. אין מה לפקוט על חלב שנשפח, וגם אין מה להיות מתוסכל מה שלא בידי. אלוקים שותף פעיל, אקטיבי בדרכי החיים שלנו, והוא מציב בפניך את מה שצריך לעבוד, בתנאי שאתה קשוב. אם אתה אומר, אני אתקן את העולם, אתה חייב לומר, אני אתקן את העולם. אבל אסור לך לומר, רק אני אתקן את העולם. רק אני, או רק בית המדרש שלי, או רק... הדרך שלי, אני מתקן עולם, בטח. בטח, בגדול, בענק. אבל דווקא בגלל שאני כל כך רגוע, אז בואו נראה אם... נדיבות זה דו צדדי, אתם יודעים. אתה יכול לתת לאחרים, אז מותר לך גם לקבל מהם. תכף נקבל. יש משפט חכם שאומר שאם אתה לא יודע לקבל, אתה לא יודע לתת. מכירים את זה, נכון? אנחנו לא רוצים לקבל אף פעם. חס וחלילה. אבל מי שלא יודע לקבל, לא יודע לתת. למה מי שלא יודע לקבל, לא יודע לתת? כי אם הוא חווה את הקבלה כהשפלה, אז גם כשהוא נותן, הוא משפיל בעצם. נכון? איך אתה נותן לאחר? אם אתה חושב שכשנותנים עליך, משפילים אותך, מתנסים עליך, אז זה שיקוף של מה אתה חווה כשאתה נותן לאחר. אם כשאתה נותן לאחר, אתה מרגיש שהוא אחיך, ובאמת זה בזרום אצלך, באמת אתה נדיב, אז ככה אתה מקבל גם את המתנות של אחרים. האדם שהוא נדיב באמת, זה אדם ש... לא יכול שהוא קונה לכולם פלאפל, שבאים קונות לו, ימות העולם וזה לא יהיה. יכול להיות, אבל יש פה מורכבות. יכול להיות, בסדר גמור, זה לא עבירה. יש פה מורכבות, אז לגבי מה אני אומר את זה, לגבי זה שאיך אני מזהה את הבעיות שלי, לא שצריך לחפש את הבעיות שלי. ציר המסלול שככה לימדו אותנו, הציוד הוודאי לימד אותנו, אבל מהגרה וקדימה, זה המסילת שלנו, המסילת שלנו זה. בפרק י' א' הוא עושה את ה... נכון? פרק י' א' הוא אומר לך פתח נתיבות עולם. פרק י' א' הוא אומר לך עכשיו תתחיל לעבור הלכות שבת, הלכות ברכות, מידות. תעשה מיפוי, קח איזה, לך לאיזה מכון מיפוי נפש ותראה מטה. אבל גם אז זה ברמה הכי בסיסית, זה לא, זה לא במרחבים שאחרי זה נראה בחסידות למשל. זה בתשתית. כן.
לא כזה אמרתי איך זה שהמהר"ל מסביר איך הדברים אמורים להיראות בפשט הבעיה, כי אם אדם תקוע. הוא מבין שנגיד הדיבות, הוא מבין שהדיבות זה...
האדם תקוע או שהאדם תוקע? זאת השאלה. השאלה אם מישהו, אתה לא יודע, אמר, כן יודע. האם אני נולדתי מעוות ועכשיו אני צריך להתנהג נורמלי למרות זה שיש לי עיוות בשרירים? אמר, לא, אמר, לא, אתה נולדת בריא. ומשהו בך גרם לך לנוון את העין האצילה שלך.
הוא לא מבין למה, הוא מבין שהוא נולד בריא, הוא מבין שטכנית להיות נדיב זה הכי טבעי שיש. אבל טכנית הוא פשוט לא מסוגל.
נכון.
למה
הוא לא מסוגל? כי הוא לא זיהה, הוא לא יעלה על דעתו שזה נדיב. היו לו בחיים דברים שאמרו לו, אם אתה תוותר, ידרסו אותך. יש משפטים כאלה, נוטפי ניחומים כאלה, נכון? הכל כסף, עזוב אותך, הכל דיבורים, נכון? כולם אגואיסטים. מכיר את המשפטים המתוקים האלה? לא? תשים 10 כפיות של דבש, זה יהיה עדיין מרקל לענה. יש מסקנות אגומות כאלה שנפגשנו להם בחיים. אמירות. אמא הולכת עם הבן שלה לטיול, אל תתקרב למים, אל תתקרב למים, אל תתקרב למים, מה, התקרבת למים? מה יש, הוא התקרב למים? אין איזה מבין שהעולם מסוכן, זה ככה, זהו. הוא מאמין לאמא שלו. אם חצי מהטיול היא עסוקה בלאן כן יקרב לא יתקרב, אז הוא שתכנע. אז הוא לא יתקרב. למה הוא לא יתקרב? שום דבר הוא לא יתקרב. הוא יעסוק בבונקר שלו. כי הוא נורא רוצה ליהנות ממעיינות, אבל הוא לא רוצה למות. קיבלנו החלטות, אני קורא לזה למעלות, הנפש מקבל את החלטות. אתה לא יודע מאיפה, אתה לא יודע מתי, אני גם לא חושב שצריך להתעסק בהיסטוריה. כשהיינו בין 3.5 ונסענו לנחל התנינים, אז חשבת שיש שם תנינים. ומאז אני לא מעיז לעשות שום דבר. הפסיכולוגיה לא תעזור לך ברוב המקרים, זה עסק של פסיכולוגיה, אני לא פסיכולוג וזה לא מעניין אותי, אני מעניין אותי. שיקום הנפש, אם אתה מבין שהחרדות שלך, אני מדבר שם מידת הביטחון, או התקפות הזעם שלך. אני חווה התקפות זעם, כי זה מה שמציל אותי בסוף. קיבלתי החלטה כזאת לחוות אחת התקפות זעם. כי זה מה שמציל אותי, זה מה ששומר עליי. בזכות זה דברים זזים, בלי זה שום דבר לא יעבוד, בלי זה ידרכו עליי. אז יכול להיות שאתה מצטער כל כך כי קראת כאן וזה מבזה אותך שאתה כועס, ואתה אומר, אני לא אחד יותר וזה יעבור לך. כי הנפש אומר, אתה מת בלי זה. אתה מת, אתה לא רוצה למות. בקשת החיים היא יותר גדולה מכל מיני ספרים שקראת ואמרו לך כמה רע לכעוס. אלא אם כן אתה חזק אימים, ואתה כועס, הוא מצליח לכבוש. אבל אם מישהו ישכנע אותך, יפקח לך את העיניים באמת להגיד, זה מיותר. אתה תסתדר בעולם מצוין. בלי כעס. יש איזה מחסין קטנה של כעס, נכון? קינת ישן צבקות, אנחנו פרשת שבוע של פנחס. יש איזה פינה קטנה, איזה פאוץ' קטן, שים באפוד שלך מאחורה, לשעת הצורך, תדע לשלוף אותו. אבל זהו, ואז אתה כבר לא צריך, זה הפוך על הפוך. אתה לא צריך לעבור למידות, זה קורה לבד. זה קורה לבד. אתה נפקח לזה, ואתה מרשה לה, אתה מפסיק ללכת על הידיים. מישהו אומר לך שלא כדאי לך ללכת על הרגליים. אז אתה הולך על הידיים, ומישהו ישכנע אותך, אז אתה הולך את הרגליים, אז אתה לאט לאט פתאום מנסה פה, מנסה שם. צריך קצת פיזיותרפיה, להוריד חלודה, אבל פתאום אתה אומר, וואו, איזה כיף זה ללכת על הרגליים. זה עולם משוחרר. ידע, ידע זה כוח.
זה בתנאי שהוא מבין איפה הקצב, אבל לא תוך שהוא מבין. הוא מבין שיש קצב, כי למדתי בו טעם,
לא
מבין איפה
הקצב. אני לא בטוח שזה הוא צריך להבין. אני לא בטוח, המהר"ל, אתה רוצה גם ללכת טיפול, אבל המהר"ל לא שם, אני לא חושב שהמהר"ל הכיר את המילה טיפול. אני מסכים ללכת למהר"ל, יותר מכל מטפל, אבל הוא לא הכיר שם, הוא מסביר לך מי אתה, וממילא התנהגויות שנובעות מהכרה לא נכונה, מזיהוי לא נכון של עצמך. אתה חושב שאם לא תכעס, אז אתה תהיה פראייר. זאת אומרת, אתה תושמד, אנשים ינצלו אותך. וכשאתה מזהה את הכעס אחרת, אתה מבין שבעצם הכעס הזה, אתה הורס לעצמך את החיים. אז בתוך הנפש, אתה מתחיל לאבד אנרגיה, זה פחות מעניין אותך כבר, זה פחות משמח אותך. תהליך איתי, בדרך כלל. אם אתה מתמיד בו, אם אתה לא מוותר, אתה חוזר על זה ומעמיק בזה. אז לאט לאט הנפש היא כבר מתחילה להשתחרר. הכבלים שלה, הזיקים שלה מתחילים להתפוגג ברוח, כן.
גם התלות במידות הרעות, ההיחזות בהן, מה זה? הן מגיעה מחוויות שלימדו אותי שאני לא יכול בלי זה, או שאני מבין.
לא, הם לא לימדו אותך את זה, הם מביאו אותך למצבים שזה הסקת המסקנות שלך. אם אתה רואה שמי שכועס זה מי שמסומק שם, מי שהופך שולחן, אין מה לעשות, בלי להפך שולחן לא איזה שום דבר.
הסקת המסקנות הזאתי בשכל?
לא, ממש לא בשכל.
אז אני אומר, הזכל מוץ שכלי יכול, כאילו,
בגלל שנפש האדם אחתי. אמרנו, זה כמו רפואה. בגלל שנפש האדם אחתי, והמוח זה המלך, זה המנהיג, זה המפקד. הוא יכול להיות מנהיג מפקד. מוח, לב, כבד, מלך, ראשי תיבות. אם תהפוך את הסדר, מה יהיה? תנסה. למח יהיה או כלום. זה רק רמז, אבל זה נכון. זה רמז של הראשונים. אנחנו משתנים בעזרת שכל. שכל מגייס אותנו, שכל מגייס אותנו למאמץ, לכוח רצון, לכוח סבל. אבל המהר"ל פה הולך, מקום אחר, המהר"ל מראה לנו, אני חושב בספר, שכל אלוקים עשה את האדם ישר. אבל אני לא ישר, הם ביקשו חשבונות רבים, נכון, אז אפשר לברר. לפעמים צריך ללכת למישהו שיעזור לך לגעת. נכון? בגלגול הקודם, בגיל 17, קיבלת החלטה כזאת. יכול להיות, אתה יודע מה? מה אכפת לי? יש כאלה מטפלים, נכון? איך קוראים להם? קוראים לזהות. כשהיית עובר בחודש החמישי, אין לך מה לעשות עם זה בערך כלל. יכול להיות. אבל בדרך כלל זה לא ככה, זה לא מיסטיקנים. שלך תדע עם שרלטנים או דוברים. לפעמים צריך לעזור לך בדיוק להגיע לסיטואציה ש... אבל אני חושב שגם לי זה מה. זה מה שאיתן אומר מה. ואם לא מצאתי מטפל כזה לידי, אז אני אבוד, נגזר עליי להיות קרוב לידי. הקדוש ברוך הוא אפשר לכולנו, נתנו דרך סלולה, במגבלות, גאולה, גלות, תקופות משבר, תקופות התבגרות, נעומה בבית, זה. כמו כל דבר בחיים, אתה יודע, אתה לא תצא שנת חופש בשביל לעשות את זה. כל טוב, רבותינו.